יום ראשון בוקר 10 באב תשע"ט, תענית 9 באב נדחה. בית המקדש השני חרב בשנת ג' אלפים תף כ"ח, לפני 1951 שנים. בשנת ג' אלפים שין למתת, היום הזה רובו של ההיכל של בית ראשון נשרף בעשרה באב, כאמור במסכת תענית דף כ"ט. ובחתם סופר מבואר שגם עיקר שריפת בית שני הייתה ביוד באב, אבל האור שמח כותב שנראה שבית שני נשרף כולו בתשעה באב. אסור היום ללמוד תורה, ואנחנו נלמד את אגדות החורבן, אשר במסכת גיטין בפרק החמישי, שזה מן הדברים המותרים בלימוד בתענית תשעה באב נדחה. שיעורנו בדף היומי יהיה בעזרת השם במוצאי התענית, היום בערב, בשעה 9. אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו, יפול ברע. בספר משלי פרק כוח פסוק י' אשרי האדם שדואג תמיד שמעשיו לא יגרמו תקלה בעתיד, והמחזק את ליבו ואינו חושש לעתיד, יפול ברעה שגורם לעצמו. הפסוק הזה מרמז למעשים הבאים שהראו לעם ישראל על ידי אנשים שלא דאגו על העתיד. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים בגלל מעשה שהרה עם קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים, כפי שתבאר הגמרא בהמשך. התרנגולה ותרנגולתא חרוב תורמלכה בגלל מעשה שהרה בתרנגול ותרנגולת נחרבה העיר תורמלכה, הר המלך, כפי שהגמרא תבאר. השקה דריספק חרוב ביתר על דופן מרכבה נחרבה ביתר בגלל מעשה שהרה בדופן של מרכבת נשים נחרבה העיר ביתר, כפי שתבאר הגמרא לקמן. ספרת הגמרא על חורבן העיר ירושלים ומבארת את מה שאמר רבי יוחנן שהקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים. דמעשה היה באו גברא אותו אדם דרחמי קמצא, או אבו היה קמצא ובעל דבבי ושונאו היה בר קמצא. אב הצעודה תעשה סעודה ואמר ללשמי, אמר למשרתו, זיל הייתי לקמצא. לך תזמין את קמצא לסעודתי. אז על הלך המשרת, הייתי להביא לסעודה את בר קמצא, את אויבו. את הבא בא לסעודה, אשכחי מצא את בר קמצא. דעה וייטיף שהיה יושב בסעודה, אמר לי, מיכדי, מאחר שהוא גברא אדם זה, כלומר אתה, בעל דבבה, דהו גברא הוא אויבו של אותו אדם, כלומר אויבי, הוא דיבר עליו בגוף שלישי, מה בא איתך, אמר רצונך כאן בסעודתי, קום פוק, קום ממקומך וצא מביתי. אמר לי, בר קמצא, אויל ואתה, יואל וכבר באתי לסעודתך, שב כאן, תניח לי להישאר בסעודתך, ויאבינה לך דמי מה דאכילנה ושתינה, ואני אשלם לך את כל מה שאוכל ואשתה. אמר לי, לא. אמר הבעל הבית, אני לא מסכים שתישאר בסעודתי, ואפילו אם תשלם את כל מה שתאכל ותשתה. אמר לי, אומר לו בר קמצא, הניחני להישאר בסעודתך, ותמורת זאת יאבינה לך דמי פלגה דסעודתך, אשלם לך חצי מהוצאות כל סעודתך. אמר לי, לא, אני לא מסכים. אמר לי, יאבינה לך דמי כולה סעודתך, אשלם לך את הוצאות כל הסעודה. אמר לי, לא, אני לא מסכים שתישאר בסעודתי, אפילו אם תשלם את הוצאות כל הסעודה. נקטה ביד היחזור בעל הבית בידו, ואוקמי יקימו ממקומו, ואף כי יוציאו מביתו. אמר בר קמצא בליבו, הועיל ועבו רבנן יתווי, חכמי ישראל ישבו בסעודה וראו את כל מה שהרה ולא מחו בי, לא מחו בבעל הבית שהוציאני בביזיון מביתו, שמע מינה קניחה להו הרי שנוח להם בביזיוני, איזה ללך ואיכול בקורצה בי מלכה, אלך להלשין עליהם בבית המלך. אזל אמר לקיסר, מרדו בך יהודאי, הלך ואמר לקיסר, מרדו בך היהודים. אמר למי יאמר, שואל הקיסר, איך תוכיח לי שאתה צודק, ואכן מרדו בי היהודים. אמר לי, אומר לו בר קמצא, שדר לו קורבנה, תשלח להם בהמה על מנת שיקריבו על הקורבן, וחזית, אם מקרבין לי, תראה מה יקריבו אותה היהודים, אם לא יקריבו אותה, תהיה לך הוכחה שהיהודים מרדו בך. אז השדר בידי אגלה טילטה, הלך הקיסר ושלח בידי בר קמצא עגל מובחר שנולד שלישי לאמו. בהדה דקעתי ביותו בדרך לבית המקדש, שדה בימומה, הטיל בר קמצא מום בעגל בניב שפתיים, בשפתו העליונה, ואמר לה, ויש אומרים שהמום שהוא הטיל היה בדוקין שבעין. בקרום המכסה את העין. בדוכתא דלדידה נב המומה, במקום של היהודים המקריבים קורבן זה נחשב למום ואסור להקריב זאת על גבי המזבח, ולדידהו לב מומה הוא, ואילו לגויים המקריבים את הקורבן הזה זה לא נחשב למום, מכיוון שאינו מחוסר עבר ומקריבים זאת בבמותיהם. ולכן יסבור המלך שאין הם רוצים בקורבנו, שהרי לדידו אין זה מום הפוסל. סבו רבנן לקירובי, סברו חכמים שיש להקריב את הקורבן הזה אפילו שיש בו מום, משום שלום מלכות, כי הם הבינו את התרגיל שבר קמצא מתכנן להם. אמר לו רב שכריה בן אבקולס, אין להקריב את הקורבן הזה משום שיש לחשוש שהרועים שהוקרב קורבן בעל מום על גבי מזבח יאמרו שבעלי מומין קרבים לגבי מזבח ולא ידעו שהותר רק משום שלום מלכות, ואז יתירו להקריב על המזבח קורבנות בעלי מומים. אם כך סבור למקטלה, חשבו להרוג את בר קמצא, למה? דלא לאיזל ולאימה, כדי שלא יחזור ויאמר לקיסר שלא יקריבו את קורבנו. אמר לו רבי זכריה, אין להרוג את בר קמצא, משום שיש לחשוש שהרועים שנהרג בר קמצא יאמרו שכל מי שמטיל מום בקודשים יהרג, כי הוא עבר על מה שכתוב בתורה, מום לא יהיה בו. ויתעו להרוג את כל מי שמטיל מום בקודשים. אמר רבי יוחנן, ענוות תנותו של רב זכריה בן אבקולה, שסבל את בר קמצא ולא הרגו, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו. מה שייך פה שהענווה של רב זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו? הרי פסק ההלכה הוא זה שקבע. למה קוראים לזה שהענווה החריבה? אלא שמפרשים שרב זכריה בן אבקולס למעשה היה ראש הסנהדרין. ובסנהדרין כשמתחילים לשאול מה כל אחד מן הדיינים חושב, מתחילים מן הקטן, כי אם יתחילו מן הגדול לא ירצה הקטן לחלוק עליו. אבל היות ורב זכריה היה ענף גדול, והוא חשב שהוא הקטן שבסנהדרין, הוא הראשון שקם לענות, ואף אחד אחר לא רצה לחלוק על דבריו, ולכן הענווה היא זו שגרמה לחורבן בית המקדש. ממשיכה הגמרא ומספרת מה היו תוצאות על שנתו של בר קמצא, כאשר הקיסר ראה שהיהודים לא הקריבו את קורבנו, הבין מכך שאכן צדק בר קמצא והיהודים מרדו בו. שדר עילוי לניירון קיסר, שלח את ניירון קיסר שיעלה עליהם למלחמה. כי כעתי כשניירון קיסר הגיע סמוך לירושלים, עשה לעצמו סימן וקסם לראות האם אכן ירושלים תיפול בידו. שד הגירה זרק חץ לצד מזרח, עתה ונפל בירושלים, בא החץ ונפל בירושלים. זרק חץ לצד מערב, עתה ונפל בירושלים, החץ נפל בירושלים. זרק חץ לכל אחת מאורבו רוחות השמיים, עתה בא החץ ונפל בירושלים. עוד סימן עשה ניירון קיסר לפני שעלה לירושלים. אמר לי לינוקה, פנה אל תינוק ואמר לו פסוק לפסוקך. תאמר לי את הפסוק שלמדת. אמר לי הינוקה, את הפסוק שבספר יחזקאל פרק חפי ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. הקדוש ברוך הוא התנקם באדום על ידי עם ישראל. מן הסימנים הללו הבין ניירון קיסר שאכן טיפול ירושלים בידו, ואחר כך התנקם בו הקדוש ברוך הוא על ידי היהודים. אמר ניירון קיסר בליבו, קודשא בריך ובאי לחרו וביתה ובאי לחפור ידה באו גברה. הקדוש ברוך הוא רוצה להחריב את ביתו ורוצה אחר כך לקנח את ידיו ולהטיל את האשמה על אותו אדם, כלומר עליי, ולענישני. ארק ברח ניירון קיסר ואזל ואיגייר, הלך והתגייר ונפק מיני רבי מאיר, יצא ממנו רבי מאיר התנה. כאשר ראה קיסר שניירון קיסר ברח ואינו נלחם עם היהודים, שד הרילוי אל אספסיאנוס קיסר, שלח את אספסיאנוס קיסר שיעלה עליהם למלחמה. עתה הגיע אספסיאנוס וצר עליה תלת שני, עשה מצור על ירושלים 3 שנים. מספרת הגמרא שלולי הבריונים היו היהודים יכולים להחזיק מעמד במצור. אנ אבו בי אנו תלתי עתירי, בירושלים היו 3 עשירים מופלגים, נקדימון בן גוריון ובן כלב הסבוע ובן ציצית הכסת. מבארת הגמרא למה הם נקראו כך, נקדימון בן גוריון, על שם שנקדה לוחמה בעבורו, זרחה השמש בעבורו. בן כלב הסבוע נקרא כך על כשכל אני שנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב, היה יוצא כשהוא שבע. בן ציצית הכסת היה נקרא כך על שם שהייתה ציצתו נגררת על גבי כסתות מרוב עושרו, הוא לא היה הולך על הרצפה אלא על גבי קרים וכסתות, וציצית תליתו הייתה נגררת על גביהם. איקא דאמרי, יש אומרים ששמו היה בן ציצית, והטעם שנקרא הכסת על שם שהייתה כיסתו, כיסאו, מוטלת בין גדולי רומי. כשהיה הולך לרומי להגביל את פני הקיסר, היו מכבדים אותו ומושיבים את כיסו ליד גדולי וחשובי רומי. העשירים הללו היה באפשרותם לפרנס את כל תושבי ירושלים בשנות המצור. אחד אמר לו, אנא זיין עלו בחיטה וסערי. אחד מהעשירים האלו אמר שהוא יספק לכל תושבי העיר חיטים וסעורים. אחד אמר לו, בדחמרה ובדמילחה ומישרה. אחד מהעשירים אמר שהוא מספק לכל תושבי העיר יין, מלח ושמן. אחד אמר לו, בדציבי. אחד מהעשירים אמר שהוא יספק לכל תושבי העיר עיצים להסקה. ושבחו רבנן לדציבי, שיבחו חכמים את העשיר שאמר שיספק עיצים יותר מאשר כל שאר העשירים, לפי שהשימוש בעיצים הוא רב, ובכדי לספק לכל תושבי העיר עיצים יש צורך בכמות גדולה מאוד של עיצים. דרב חיסדא, את כל הקלידי, את כל המפתחות אבי מסר לשם היה מוסר למשרתו, בר מדציבי, חוץ מהמפתחות של אוצר העיצים. ואמר רב חיסדא, אכל בדחיטי, בשביל להשתמש באוצר חיטים אחד, באי שיטי נחל ודציבי. צריך 60 אוצרות של עיצים שבהם יסיקו את התנור ויעפו מהחיטים פת. אבו ללמייזן 21 שטה, לעשירים הללו היו אוצרות ומחסנים כה רבים, עד שיכלו לספק את צורכי כל תושבי העיר, במשך 21 שנים. ולא היו צריכים אנשי העיר כלל לצאת מהעיר ולהילחם עם הרומאים שצרו עליה. אבו בו ענה בריוני, בין תושבי העיר היו אנשים ריקים ופוחזים שרצו להילחם עם הרומאים. אמרו לו לרבנן לבריונים, ניפוק ונעבד שלמה בעדיו, נצא ונעשה שלום עם הרומאים. לא שבקינו, לא יניחום הבריונים לצאת מהעיר בכדי להשלים עם הרומאים. אמרו לו הבריונים לחכמים, ניפוק ונעבד קרבה בעדיו, נצא לעשות מלחמה עם הרומאים. אמרו לו רבנן, לא מסתעי המילתא, לא נוכל לנצחם במלחמה. קמו הבריונים שרצו לכפות את תושבי ירושלים ללחם ברומאים, קלנוהו לענוהו אמברי דחיסאי וסערי, ואב וקפנה שרפו את אוצרות החיטים והסעורים ונהיה רעב בעיר. מספרת הגמרא על גודל הרעב ששרר בעיר. מרתה בת ביתוס עתירתא דירושלים אביה, הייתה עשירה הגדולה ביותר בירושלים. שדריתה לשלוחה, שלחה את שלוחה ואמרה לאיזיל, הייתה לסמידה, לך תקנה לי סולת. עד אזל עד שלח השליח לקנות, הזדה ונמכרה כל הסולת. עתה אמר לבא וחזר ואמר לסמידה לקה, אין סולת. חיוורת איקה, יש פת נקייה. אמרה לאיזיל, הייתה לי, תביא פת נקייה. עד אזל הזדה ונת שהספיק ללכת, נמכרה גם הפת הנקייה. עתה חזר השליח ואמר לה, חיוורת לקה, גוש קרא איקה. פת נקייה אין, פת קיבר יש. אמרה לזיל, הייתי לי, תביא פת קיבר. עד אזל הזדוון גם פת הקיבר. עתה ואמר לגוש קרא לקה, קמחא דסערי איקה. פת הקיבר נגמרה, אבל קמח שעורים יש. אמרה לזיל, הייתי לי, לך תביא לי. עד אזל הזדוון גם זה נמכר. מספרת הגמרא מעלה בסופה של מרתה בת ביתוס, אבי שליפה מסנה הייתה הולכת ללא מנהלים. אמרה, איפוק ואיך זה עם השכחה נמיד אלי מיכל, אצל רחובות העיר, אולי אמצא דבר מה לאכול. כשיצא והלכה, הייתי בלי פרטת בחרה, ישבה לה צועת בהמה ברגלה, ומתה מחמת ההיסטניסיות שלה. קרי עלי רבן יוחנן בן זכאי את הפסוק בספר דברים, פרק כוח, פסוק נ"ו, הרקה וחה והענוגה אשר לא ניסתה כף רגלה, הצגה לארץ מהתענג ומרוך. איקא דאמרי, יש אומרים שגרגורות דרבי צדוק אכלה, שמכיוון שלא מצא מה לאכול, והיא תיניסה ומתה, מחמת רגישותה ועדינותה שלא יכלה לסבול את ריח חוליו של רבי צדוק, לכן היא מתה. ואירת הגמרא, מה זה גרגורו דרבי צדוק? דרבי צדוק יתיב 40 שנין בתעניתה, דלא לחרב ירושלים. הוא ישב 40 שנה בצום כדי שלא תחרב ירושלים, ונעשה גופו כחוש עד כדי כך. דחי אבי אכיל מידי, כשהיה אוכל דבר מאכל, אבי מתחזה מאבראי, נראה הדבר מבחוץ לגרונו. דחי אבי בריא, כאשר גמר את העניותיו ורצה להבריא, מה הייתה לגרגרות? היו מביאים לו תיינים יבישות, ומכיוון שלא יכול היה לבלוע דבר הווה, מה יצמא יהו? היה מוצא את מימיהם ושדלו וזורק את גוף התיינים, ואת התיינים הללו אכלה מרתה בת ביתוס ומתה. כי אבי קניחה נפשי, כשיצא נשמתה של מרתה בת ביתוס, הפקיטה לכל דאבה וכספה, הוציאה את כל זהבה וכספה, שדיתי בשוק, זרקה אותם בשוק ואמרה, היי, למה היא מבאה לי? הזהבה הכסף הזה, לשם מה אני זקוקה לו, והרי אפילו דבר מאכל אני לא יכולה לקנות בו. והיינו דכתיב על זה נאמר בספר יחזקאל פרק ז', פסוק י', כספם בחוצות ישליחו, וזהבם לנידה יהיה. כספם וזהבם לא יוכל להצילם ביום עברת השם, נפשם לא יסבאו, ומהם לא ימלאו, כי מכשול עוונם היה. ממשיכה הגמרא לספר על השתלשלות העניינים בין הבריונים לחכמים. אבא סיקרא ריש בריונה דירושלים ברכתי דרבן יוחנן בן זכאי אבי. אבא סיקרא, ראש הבריונים של ירושלים, היה בן אחותו של רבן יוחנן בן זכאי. שלח לי רבן יוחנן בן זכאי תא בצינה לגבי, בוא אליי בסתר. עתה בא אחיין אבא סיקרא לרבן יוחנן בן זכאי, אמר לי, אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, עד אי מת עבדיתו אחי? עד מתי לא תניחו לנו לעשות שלום עם הרומאים וקטילו לאלמה בחפנה ותהרגו את העם ברעב? אמר לי, אומר לו אבא סיקרא, מה יעבד, מה אני אעשה? אני לא יכול לומר לבריונים שתחתי לעשות שלום עם הרומאים. די אמינא לאומידי, אם אני אומר להם דבר כזה, קטלו לי, הם יהרגו אותי. אמר לו, אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, חזי לי תקנת לדידי, תמצא לי יצא, דאיפוק שאוכל לצאת מהעיר, ולא יעקבוני הבריונים, ועל ידי כך אפשר דאבי הצלה פורטה. ייתכן שתהיה הצלה מועטת לעיר, אם אני אצא ואנהל שיחות עם הרומאים מחוץ לעיר. יעץ אבא סיקרא לרבן יוחנן בן זכאי, מה לעשות כדי לצאת מהעיר ללא עיכוב הבריונים? אמר לי, נקות נפשך בקצירי, עשה עצמך כחולה, עוצה כל בעיר שאתה חולה, ולייתי כולי אלמה ולישי לובך, יבואו כל הציבור לשאול בשלומך כאשר ישמעו שאתה גוסס, והייתי מידי סריה ויביאו דבר מסריח כגון אבילה ואגני גבך ותשכיבו לידך במיטה, ולאמרו דנך נפשך ויאמרו שאתה מת וכבר מסריח, ולאל ובך תלמידך, ייכנסו תלמידיך בלבד לשאת את מיטתך, ולא לאול בך איני שחרינה שלא יניחו לאנשים אחרים להיכנס לשאת את מיטתך. למה? דלא לרגשן בך דקלילת, שלא ירגישו שמיטתך קלה היא, דינו יד דחי הקל היא ממיטה, כיוון שיודעים הם שהחי יותר קל מהמת, ויבחינו בכך שאתה חי. אבי דחי עשה כך רבן יוחנן בן זכאי בהצעת אבא סיקרא, והוציאו כל שהוא מת, ואז נכנס בו רב לזר מצד אחד ורבי יהושע מצד אחר, כדי לשאת את מיטתו. כמעט ולפתחה, כאשר הגיעו לשער החומה, באו למתקר, רצו הבריונים לדוקרו ברמחים, כדי לראות שהוא לא מערים עליהם והוא אכן מת. אמרו לו, אמר לו, אומר אבא סיקרא, אין זה מן הראוי לעשות כן, שכן הרומאים יאמרו עליכם שאפילו את רבן דקרו. באו למתחפה, רצו הבריונים לדוחפו לראות שמה הוא יצק. אמר לו אבא סיקרא, אין זה מן הראוי לעשות כן, שכן הרומאים יאמרו שאפילו את רבן דחפו. פתחו לבבה, פתחו הבריונים את השער, נפק, יצא רבן יוחנן בן זכאי והלך אל אספסיאנוס קיסר. כמעט להתם, כאשר הגיע רבן יוחנן בן זכאי למקומו של אספסיאנוס, אמר רבן יוחנן בן זכאי לאספסיאנוס, שלמה הלך מלכה? שלמה הלך מלכה. שלום עליך המלך. אמר לאספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, מחייב את טרי קטלה, אתה חייב שתי מיטות. חדה, מיטה אחת מגיעה לך דלב מלכה, אנא, אני לא מלך. וקקרית למלכה, ואתה לעקת לי בכך שקראת לי מלך. ותו, מיטה נוספת מגיעה לך, עם מלכה אנא, אם אכן אתה סובר שאני מלך, עד העיד נעמה היא, לא עתית לגבי, למה עד עכשיו לא באת אליי? אמר לי, ישיב לו רבי יוחנן בן זכאי, אני לא חייב מיטה כלל. דקה אמרת לב מלכה אנא, לגבי מה שאמרת שאתה לא המלך, איברה מלכה, את באמת עתיד אתה להיות מלך, ולכן קראתי לך מלכה. דהי לב מלכה, את כלולי שאתה עתיד להיות מלך, לא ממסרה ירושלים בידך. ירושלים לא הייתה נמסרת בידך, ראיה לדבר דכתיב בספר ישעיה פרק יוד, והיה לבנון באדיר ריפול, ואין אדיר אל המלך דכתיב בירמיה פרק למד, והיה אדירו ממנו, ומושלו מקרבו יצא, הרי שאדיר הוא מלך המושל. ואין לבנון אל בית המקדש, שנאמר בדברים פרק ג' פסוק חפי, הער הטוב הזה והלבנון והכוונה לבית המקדש, שמלבין את אבונותיהם של ישראל. ודכאמרת לגבי מה שאמרת עם מלכה אנה, המי לא קעתית לגבי יד העידנה, עם מלך אני מדוע לא באת אליי עד עכשיו? ושמשום כך אני חייב מיטה, הסיבה שלא באתי אליך? בריון לדעית בן לא שפקינן, הבריונים שיש בנו אינם מניחים לנו לצאת, ואם כן לא עשיתי שלא כהוגן ואיני חייב מיטה. אמר לי, אומר לאספסיאנוס, אתה לא צודק בתשובה שלא יכולת לבוא, והמשול לך משל למה הדבר דומה. אילו הייתה חבית של דבש ודרקון כרוך עליה, נחש דבוק ולהוט אחריה, לא היו שוברים את החבית בשביל שילך הדרקון? כך היה לכם להשחית את חומת העיר ולשורפה באש, כדי להשליך את הבריונים מתוכה. אישתיק, שתק רבן יוחנן בן זכאי, ולא השיב דבר לאספסיאנוס. קרי עלי רבי יוסף, קרא רבי יוסף על רבן יוחנן בן זכאי את הפסוק הבא, ואיתימה ויש אומרים שרבי עקיבא קרא עליו זאת, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. ספר ישעיה פרק ממדלת פסוק חפי, הקדוש ברוך הוא משיב לאחור את חוכמתם של החכמים ומקלקל את דעתם. כלומר, הקדוש ברוך הוא לקח את חוכמתו של רבן יוחנן בן זכאי, שלא ידע מה להשיב לאספסיאנוס, שכן היא באה אלה למימר ליעל ולרבן יוחנן בן זכאי להשיב לו שלא צריך לשבור את החבית, אלא שקלינן צוותה, נוטלים צוות, ושקלינן לי לדרקון וקטלינן לי. נוטלים את הדרקון מהחבית והורגים אותו, וחבית השבקין עליו את החבית מניחים, ואין צורך לשוברה. ולכן חיכינו שאולי נוכל לנצחם את הבריונים ולהוציאה מן העיר בלי שבירת החומה, ואחר כך היינו עושים איתך שלום. עד האח יתה פרסטקה עלי מרומי, הגיע שליח מרומי ואמר לי לאספסיאנוס, קום עלי לגדולה דמית לי קיסר משום שמת הקיסר. ואמרי, אנו חשיב את דרומי להותיח בראשה. החליטו חשובי רומי למנותך לקיסר ולהושיבך בראש. בזמן ששמע אספסיאנוס את הבשורה הזו, אבסיים חד מסני, היה נועל מנהל אחד, בא אלה מסיים על האחינה, רצה לנעול את מנהלו האחר, לא הצליח להכניס את רגלו במנהל. בא אלה שלפה לידך, רצה לחלוץ את הנעל הראשונה שנעל, כבר לא נפק, לא הצליח להוציא את רגלו מהמנהל, כי רגלו נתרחבה. אמר אספסיאנוס, מהי היי, מה קרה? אמר לי, ישיב לו רבן יוחנן בן זכאי, לא תצטער על כך שרגליך התרחבו לפי שאין זה מחמת חולי, אלא משום ששמועה טובה את ילך. שמעת שמועה טובה ונתדשנו ונתרחבו עצמותיך. תכתיב בספר משלי פרק ט"ו פסוק למד, שמועה טובה תדשן עצם. והרי ששמועה טובה מרחיבה את העצמות. שאל אותו אספסיאנוס, למה היית כאן? תימת הקנתי, כיצד הצליח לנעול את מנהלי? השיב לו רבן יוחנן בן זכאי, לי תהי איניש דלא מיית ודעתך מיני. יביאו אדם שאין דעתך נוחה ממנו, ולך לפקמך ויעבור לפניך, ועל ידי כך רגלך תחזור לקדמותה. תכתיב במשלי פרק י"ז, ורוח נחה תייבש גרם. רוח שבורה תייבש את העצם, ולכן כאשר יעבור לפניך השונא שלך, ורוחך תישבר, תתייבש רגלך ותהיה צרה כמקודם. עבד אחי, עשה כך אספסיאנוס, והעבירו לפניו אדם שהוא שונא אותו. איל ורגלו השנייה נכנסה למנהל. אמר לי, אומר לו אספסיאנוס לרבן יוחנן בן זכאי, ומאחר דחכמי תוקולה היי, מאחר שינכם חכמים כה מופלגים, מדוע לא התחכמתם ועד העיד נעמי לא עתיתו לגבי, למה לא באתם אליי עד עכשיו, לעשות עמי שלום? אמר לי, ולא אמרי לך, האם לא אמרתי לך שלא יכולתי לבוא מחמת הבריונים? אמר לי אספסיאנוס, אנא נמי אמרי לך, גם אני עניתי לך במשל, שהייתם צריכים להחריב את החומה ולסלק מכם את הבריונים ולבוא אליי. אמר לי, אומר לו אספסיאנוס, מייזה לזלינה, אני הולך לרומי, ששם מקום המלוכה, כי נעשיתי מלך, והנה שכינה משדרנה, אני אשלח שר צבא אחר שילחם עם ישראל ויחניהם. אלא באי מיני מידי דאתן לך, תבקש ממני דבר שאותו אתן לך. אמר לי, אומר לו רבן יוחנן בן זכאי, שלוש בקשות יש לי ממך. א', תן לי יבנה וחכמיה, שלא תחריב ולא תארוג את חכמיה, ושושילת דרבן גמליאל, אל תארוג את משפחת רבן גמליאל הנשיא, ובכך תשאיר זכר למלכות בית דוד, ואסוות דמסיין לרבי צדוק, ורופא מאנשיך, תן לי שירפו את רבי צדוק שנתקצרו מאב מחמת תעניותיו, ולא היה יכול לבלוע אוכל. קרא עלי רבי יוסף, קרא עליו רבי יוסף את הפסוק, ואיתימה ויש אומרים, שרבי עקיבא היה זה שקרא את הפסוק, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. הקדוש ברוך הוא משיב לאחור את חוכמתם של החכמים ומקלקל את דעתם. כלומר, הקדוש ברוך הוא לקח את חוכמתו של רבן יוחנן בן זכאי, שלא ידע מה לבקש מאספסיאנוס, שכן היא באה אלה למימר לי. רבן יוחנן בן זכאי היה צריך לומר לקיסר, לשווקינו הדה זימנה, שיעזוב את ירושלים בפעם הזו ולא יחריבנה. אומרת הגמרא, מדוע בעצם רבן יוחנן בן זכאי לא ביקש זאת מאספסיאנוס? והוא סבר, רבן יוחנן בן זכאי סבר כול דילמה כולה היי לא יעביד, אולי אם יבקש בקשה כל כך גדולה לעזוב את ירושלים לא יעשה זאת אספסיאנוס, ונמצא שאפילו הצלה פורטה, הצלה מועטת, נמי לא אבי, גם לא תהיה, ולכן ביקש את הדברים הללו בכדי שלפחות תהיה הצלה מועטת. וררת הגמרא באיזה אופן ריפו את רבי צדוק, אספת הדמאסיאנה לרבי צדוק מהי? אומרת הגמרא יומא קמא אשקיוה המאיה דפרי. ביום הראשון השקו אותו מים ששרו בהם סובין שהם קלים ביותר ויכול היה רבי צדוק לבולם. למחר השקו אותו מאיה דסיפוקה, מים ששרו בהם סובין גסים ושמעורב בהם קמח. למחר השקו אותו מאיה דקמחה, מים ששרו בהם קמח שהם שמחים יותר עד הרווח מאה, עד שמאב התרחבו פורטה פורטה מעט מעט והיה יכול לאכול כל מיני מאכל. אנחנו מדלגים לדף נ"ז עמוד א' וממשיכים בסיפור אגדות החורבן. הגמרא מספרת שהתרנגולה והתרנגולתה חריב תור מלכה. בגלל מעשה שאירע בתרנגול ותרנגולת נחרבה תור מלכה, נחרב אר המלך. וכך היה סיפור המעשה. דאבו נהיגש היו אנשי אר המלך נוהגים, כי אבו מפקי חתנה וקלטה, כאשר היו מוציאים חתן וקלה לחופתם, מפקי כמה היו תרנגולה ותרנגולתה, היו מוציאים לפניהם תרנגול ותרנגולת לסימן טוב, כלומר, כי אומרים לחתן ולקלה פרו ורבו כתרנגולים. מספרת הגמרא יום אחד כשהיו היהודים מוציאים תרנגול ותרנגולת לפני חתן וקלה, אבק החליף גונדה דה רומאי, עבר גדוד של רומאים באותו מקום ושקלינו מניו ולקחו אנשי הגדוד את התרנגולים מאיתם, נפלו עליו התנפלו יהודי המקום על אנשי הגדוד הרומאים ומחנו ועיקו אותם. עתו ואמרו לה לקיסר, באו ואמרו לה קיסר, מרדו בך יהודי, היהודים מרדו בך. כיוון ששמע הקיסר זאת, עתה עליו בא הקיסר וצבאו למלחמה על בני טור מלכה. כשראו גדוד הרומאים כיצד היהודים נלחמים עבור התרנגולים שהם סימן לברכת פריה וריביה, הבינו שרצון היהודים לפרוט ולרוות כדי שבבוא היום יתאספו יחד למלחמה כנגד הקיסר ויפרקו את אולו מעליהם. כי אין מה שאמר פרו פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גמו על סנינו ונלחם בנו. לכך באו ואמרו לקיסר, מרדו בך היהודים. ממשיכה הגמרא ומספרת אודות מלחמת הרומאים באנשי הר המלך. אבי בהו היה בן יהודי הר המלך, ההוא אותו אדם הנקרא בר דרומה. היה נקרא כן על שם עירו שהייתה בדרומה של ירושלים. דאבי קפיץ מילה שהיה קופץ למרחק של מיל וקטיל בהו והורג ברומאים. שק לקיסר לתגי, נטל קיסר רומי את כתרו, ואות והערה והניחו על הארץ ואמר ריבונה דאל מקולי, אדון כל העולם. איניך לך, אם נוח הדבר ונכון לפניך, לא תמסר אלה אוגב רעל נא תמסור את אותו אדם, כלומר אותי, לדידי ולמלכותי בידי דחת גברה. אותו ואת מלכותו, כלומר הוא דיבר על עצמו בגוף שלישי. מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא ימסור אותו ואת מלכותו בידי אדם אחד. כי באופן זה מתבזה בכך ביותר. מספרת הגמרא מעלה בסופו של בר דרומה, אח של איפומה לבר דרומה, פיו של בר דרומה הכשילו לדבר שלא כהוגן. ואמר, הלא אתה אלוקים זה נחתנו ולא תייצא אלוקים בצבאותינו. היינו, שאיננו זקוקים לעזרת האלוקים במלחמות צבאינו וננצח את אויבינו, גם אם האלוקים זנח אותנו. שואלת הגמרא, מה פגם היה בדבריו של בר דרומה? והרי דוד נמי אמר, אחי, דוד המלך גם אמר כך בתהילים פרק סמך. ומדוע היה אסור לבר דרומה לומר זאת? משיבה הגמרא, דוד באומרו את הפסוק הזה בתהילים לא נתכוון חלילה לומר שאינם זקוקים לעזרת האלוקים במלחמותיהם, אלא התמוי כמתמה. דוד אמר זאת בלשון תמיה ושאלה, שאל את הקדוש ברוך הוא מדוע זנחת אותנו ואינך יוצא בצבאותינו. אבל בר דרומה אמר זאת בניחותא, והייתה כוונתו שאפילו שאתה אלוקים זנחתנו ואינך יוצא בצבאותינו, מנצחים אנחנו את אויבינו. ועונשו של בר דרומה על לבית הכיסא, כשנכנס בר דרומה לבית הכיסא, עת הדרכון, הבא נחש, שמתי לקרקשתה, קרא לו את החולחולת, ונח נפשי ומת בר דרומה. כשראה הקיסר שנענתה תפילתו ומת בר דרומה, אמר, הועיל והתרחש לניסה הזימנה, היות ונעשה לי נס בפעם זו, ישבקינו, אעזוב את היהודים ולא ילחם בהם, שבקינו ואזל, עזב הקיסר וצבאו את היהודים והלך לעירו. מרוב שמחה על שעזבם הקיסר, הזדקו, רקדו היהודים, ואכלו ושתו ואדלוקו שרגי, והדליקו נרות עד היתחזי בליונה דגושפנקה ברחוק מילה. עד שמרוב הערת הנרות שהודלקו יכלו אנשי חיל הקיסר לראות את הצורה המוטבעת בטבעת במרחק של מיל מהעיר. כשראה זאת הקיסר אמר, מחדק אחדו ביהודאי, היהודים שמחים ובטוחים בכך שלא יכולתי לנצחם? ותחת שהיה ליהודים להודות ולהלל השם יתברך על החסד שגמל עמהם בכך שהניח להם הקיסר, אכלו היהודים ושתו וסמכו על כך שעזבם הקיסר לנפשם, באומרה מפני גבורתנו עזב הקיסר את ארצנו, וזה היה נחשב להם חטא. ולכן חרה אפו של הקיסר, וכאמור אמר שהיהודים הללו שמחים וחושבים שלא יכולתי לנצחם. עד הרת עליו חזר הקיסר ובא אליהם למלחמה. מספרת הגמרא על הערק שעשה הקיסר באנשי הר המלך. אמר רב אסי, תלת 100 אלפי שליפי סייפה, 300 אלף חיילים עם חרבות שלופות בידיהם, אילו לטור מלכה, נכנסו ובאו להר המלך וקטלו בה תלת יומי ותלת הליל וטה. הרגו בה במשך שלושה ימים ושלושה לילות. הר המלך הייתה כה גדולה עד שהיו הרומאים אורגים בצידה האחד, ובאח גיס אילו לבחינגי, ובצידה השני היו היהודים מעמידים חופות ומחולות, כי סמכו על ניצחונם שהניחם הקיסר והלך לארצו, ולא אבו ידי, הני בהני, ולא ידעו האנשים החוגיגים שבצד זה, בערג שמתחולל באנשי הצד השני. מביאה הגמרא פסוק שנדרש על ערג אנשי הר המלך המרובים. קראנו במגילת איכה פרק ב' פסוק ב', בילה השם ולא חמל את כל נאות יעקב. כי עת הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן, מה זה נאות יעקב? אלו 60 ריבוע עיירות, 600 אלף עיירות שהיו לו לינאי המלך בהר המלך, והקדוש ברוך הוא קילה אותם ולא חמל עליהם. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, 60 ריבוע עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך, וכל אחת ואחת מהעיירות הללו היו דרים באנשים הרבה כיוצאי מצרים, שהיו 600 אלף איש, חוץ משלוש עיירות שהיו בהם כפליים כיוצאי מצרים, 1,200,000 איש, ואלו הם כפר ביש, כפר שיחליים וכפר דיחריה. בערת הגמרא, מדוע נקראו העיירות הללו כך? כפר ביש, ביש זה רע, דלא יאבי ביתה להושפיזה, לא נתנו בית ומקום לינה לאורחים. כפר שיחליים נקרא כך לפי שהייתה פרנסתה מן מאכל שנקרא שיחליים, מן קרשינין, מן ירק, ואף על פי שהיו בו אנשים מרובים כל כך, מכל מקום לא התפרנסו אלא משחליים. הבן יהוידע מבאר שזו הייתה הסיבה לריבוי זרעם, כפי שנאמר במסכת יום הדף חי עמוד ב', ששחליים מרבים את הזרע. כפר דיחריה, אמר רבי יוחנן, כפר זה היה נקרא דיחריה, שהוא בארמית זכרים, לפי שהיו נשותיהם יולדות זכרים תחילה, ויולדות נקבה אחת באחרונה ופוסקות מלהוליד. ובמסכת בבא בתרא נאמר שלידת בת היא סימן לרבייה, בת תחילה סימן יפה לבנים. כוונת הגמרא לומר כאן שבכפר הזה, אף על פי שהיו בו כל כך הרבה אנשים, מכל מקום לא היה בו סימן ברכה ורבייה. דנה הגמרא עכשיו בגודלו של הר המלך. אמר אולה לדידי חזי לי, אני בעצמי ראיתי ההוא אתרא את אותו מקום הנקרא הר המלך, ואפילו שיטין ריב וטה קנה לא מחזיק, לא יכול להכיל בגודלו אפילו 600 אלף קנים, כלומר שזה לא מקום גדול בכלל. אמר להוא צדוקי לרבי חנינה, אמר אותו צדוקי לרבי חנינה, שקורי משקרתו, משקרים מנכם בזה שאומרים מנכם שהר המלך היה מקום כה גדול שיהיו בו 60 ריבו עיירות, שבכל אחת ואחת היו 60 ריבו איש, שהרי אין בכל גודלו של מקום זה בכדי להכיל אפילו 600 אלף קנים. אמר להשיב לו רבי חנינה לצדוקי, אמת, בזמן הזה שארץ ישראל חריבה, אין מקום זה יכול להכיל אפילו 60 ריבו קנים, אבל בזמן יישוב הארץ היו בו 60 ריבו עיירות, ואל תטמע על כך, לפי שארץ צבי כתיב בה. ארץ ישראל נקראת ארץ הצבי בספר דניאל, על שם שטבעה כצבי. מה צבי זה? אין אורו מחזיק את בשרו, כשם שהצבי, מי שאופשט ממנו אורו, אינו בגודל כל בשרו, ושוב אין יכולים לחזור ולחסות את כל גופו על ידי אורו. אף ארץ ישראל, בזמן שישראל יושבים עליה, רווחה. הרי היא מרווחת ויכולה להכיל הרבה אנשים. ובזמן שאין ישראל יושבים עליה, גמדה, הרי היא מתכווצת ואינה יכולה להכיל כמות גדולה של אנשים. מספרת הגמרא על כפר נוסף שנחרב בחורבן. רב מניום בר חילקיה ורב חילקיה בר טוביה ורב אונה בר חיה, אבויית וגבי הדדי ישבו יחדיו. אמרי, איקא דשמיא למילתא מכפר סכניה של מצרים, אם יש מי ששמע אודות כפר אנשי סכניה של מצרים, אם אנשים צדיקים היו רשעים, לימה, שיאמר. פתח חד מניו, התחיל אחד מהם ואמר, מעשה בארוס וארוסתו מאנשי כפר סכניה, שנשבו לבין העובדי כוכבים, ואי סיום זה לזה. אמרה לו ארוסה לארוס, בבקשה ממך אל תיגע בי, לפי שאין לי כתובה ממך ואסורה אני לך. ולא נגע בארוס עד יום מותו, ומשמת הארוס, אמרה להן הארוסה, ספדו לאדם הזה שפטפט ביצרו, שזלזל ביצרו ולא יחשיבו, אלא נתגבר עליו יותר ממה שזלזל יוסף ביצרו במעשה אשת פוטיפר. בשלושה דברים היה ניסיונו של הארוס הזה גדול יותר מניסיונו של יוסף. א', דאילו ביוסף לא אבא, אלא חד השעתה. הניסיון של יוסף לא היה אלא שעה אחת, והי כל יומה ויומה, והארוס הזה נתנסה ונתגבר על יצרו כל יום ויום. ב', ואילו יוסף לאו בחד המיטה לא שכב עם אשת פוטיפר במיטה אחת, והי בחד המיטה, והארוס הזה שכב עם ארוסתו במיטה אחת ולא נגע בה. ג', אילו לגבי יוסף אשת פוטיפר לאו אשתו הייתה, והי אשתו, אילו כאן ארוסתו הייתה, והיה לו שייכות עמה, ובכל זאת לא נגע בה. פתח אידך, התחיל השני ואמר, מעשה היה בכפר סכניה, ועמדו 40 מודיות של תבועה בשווי דינר, והיה סובה לפי שהתבועה עלתה בזול. ולפתע נחסר השאר מודיעה אחת, נתייקרה התבועה ומכרו רק 39 מודיות בדינר. ובדקו אנשי כפר סכניה מדוע ננשו משמיים מההתייקרות הקטנה הזו של התבועה, ומצאו אב ובנו שבאו על נערה מאורסה ביום הכיפורים, והביאום לבית דין וסקלום וחזר השאר למקומו. הוזלה התבועה ושוב יכלו לקנות 40 אודיות של חיטים בדינר. פתח אידך פתח האחר ואמר מעשה בכפר סחניה באדם אחד שנתן עיניו באשתו לגרשה, רצה לגרש את אשתו והייתה כתובתה מרובה. הסכום שהתחייב לתת לאשתו בכתובתה אם יגרשנה, היה סכום גדול ולא רצה לשלם לה. מה עשה? הלך וזימן את שושבינה והזמין את חבריו הקרובים והחילם והשכן, שקרן ביין והשכיבן על מיטה אחת יחד עם אשתו, והביא לאובן ביצה, החלק החיצוני של הביצה שהוא דומה במראה ולשכבת זרע, והטיל ביניהם כדי שיוצא קול שבאו על אשתו, והעמיד להם עדים שאירו אותם שוכבים עם אשתו במיטה אחת ושכבת זרע ביניהם, ובא לבית דין וטען שרוצה לגרש את אשתו לפי שזינתה עם קרוביו, והוא אינו מחויב באופן זה ליתן לה את כתובתה. היה שם זקן אחד בבית הדין, מתלמידי שמי הזקן ובבא בן בוטה שמו. אמר להם כך מקובלני משמי הזקן, לובן ביצה סולד מן האור, מתייבש ומגליד, כאשר שמים אותו קרוב לאש, ושכבת זרע דוחה מן האור, נכנסת ונבלעת בבגד, אבל אינה מגלדת. יש עיצה לבדוק האם היה במיטה שכבת זרע או לא. בדקו ומצאו כדבריו, בדקו כדבריו ומצאו שאין זה שכבת זרע, כי אם לובן של ביצה המגליד באש, והביאו לאדם הזה שרצה לגרש את אשתו ללא תשלום כתובתה, לבית הדין, והלקו ויגבו כתובתה ממנו. הכריחו אותו לשלם את כתובתה. אמר לאביי לרב יוסף, ומאחר דאבו צדיק היכו להי, היות ואנשי כפר סחניה היו כל כך צדיקים, מה איתם היה אנוש, מדוע נהנשו שנחרב כפר סחניה? אמר לינה לו רב יוסף, משום דו לא יאבול על ירושלים, לא יתאבלו על חורבן ירושלים. דכתיב נאמר בישעיה, פרק סמך וב, שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, סיסו איתם מסוס כל המתאבלים עליה. אבל אילו שאינם מתאבלים עליה, לא יזכו לסוס, כי אם לאי חרב. מספרת עכשיו הגמרא על חורבן העיר ביתר, ומבארת את מה שאמר רב יוחנן לאל בדפנונהי עמוד ב', השק הדריס פק חריב ביתר, בגלל מעשה שהרה בדופן של מרכבת נשים נחרבה העיר ביתר, וכך היה המעשה. דאבו נהיגי היו אנשי ביתר נוהגים, כי אבו מתיילד ינוקה, כאשר היה נולד תינוק זכר, שטלי הרז היו שוטלים עץ ארז, ואילו כאשר הייתה נולדת ינוקתה, תינוקת נקיבה, שטלי טוריניתה, היו שוטלים מיד עץ ארז נקיבה, נקרא שיטה. וכי אבו מנסווי, כשהיו נישאים בני העיר זה לזו, קיץ אלו היו קוציצים מילנות אלו ועבדו גננה, היו עושים מהם חופה. יום אחד אבק החלפה ברת ידי קיסר, יום אחד עברה ביתו של הקיסר בעיר ביתר, איתה ברשקה דריספק נשברה דופן מרכבת אנשים אשר לה, הלכו עבדיה קצו ארזה ואיילולה, קצצו עץ ארז ששתל יהודי בלידת בנו, והביאו לה בכדי לתקן את דופן המרכבה. עתו נפו ללאיו מכונאו, באו היהודים והתנפלו עליהם ועיקו אותם. עתו אמרו לה לקיסר מרדו בך יהודי, באו ואמרו לקיסר מרדו בך היהודים. עתה עליו בא להם הקיסר למלחמה. מביאה הגמרא פסוק שנדרש על הרג אנשי ביתר ומספרת על גודל ההרג שנעשה באנשי ביתר. נאמר במגילת איכה שקרינו בה, פרק ב' פסוק ג', גדה בחרי אף כל קרן ישראל. אמר רבי זעירא, אמר רבי אבהו, אמר רבי יוחנן, אלו 80,000 קרני מלחמה, ראשי גייסות המלחמה, שהיו תוקים בקרן כדי לאסוף עליהם את אנשי הצבא למלחמה, שנכנסו לכרך ביתר בשעה של חדוע והרגו בה אנשים ונשים וטף, עד שהלך דמן ונפל לים הגדול. שמה תאמר, קרובה הייתה העיר ביתר לים הגדול, ולכן נפלו דמי אנשי העיר לים הגדול? זה לא נכון, אלא רחוקה הייתה העיר ביתר מהים הגדול מרחק מיל, ובכל זאת מפני ריבוי אדם, הלך אדם ונשפח בים הגדול. תניא רבי אליעזר הגדול אומר, שני נחלים יש בביקת ידיים, במקום הנקרא ביקת ידיים. נחל אחד מושך את מימיו אילך לצד אחד, ונחל אחד מושך את מימיו אילך לצד האחר. כאשר נהרגו אנשי ביתר ונשפח דמם, נפל דמם לנחלים הללו ושיערו חכמים שהיו בנחלים, שני חלקים מים ואחד דם. שני שליש מים ושליש אחד של דם מרוב דם אנשי העיר שנשפח עליהם. במתנית התנה בברית השנינו 7 שנים בצרו עובדי כוכבים את קרמיהן מדמן של ישראל, בלא שהוצרכו זבל לזבל את הקרמים. מספרת הגמרא שנהרגו רבים בישראל בידי נבוזרדן בימי חורבן בית המקדש הראשון, וזו נקמת השם על כך שבציוויו של יואש מלך יהודה הרגו שריו את זכריה בן יהוידע הכהן בעזרה שבבית המקדש, כאשר הוכיחם שהשתחוו ליואש והפכו אותו אלוהה. כנאמר בספר דברי הימים ב' פרק חב דלת. אמר רב חייא בר אבין, אמר רב יהושע בן קורחה, סך לי זקן אחד מאנשי ירושלים. בביקה זו הרג נבוזרדן רב הטבחים, שר ההורגים שתחת נבוכדנצר מלך בבל, 211 ריבו, 2,110,000 נפשות מישראל. ובירושלים הרג נבוזרדן 94 ריבו, 940,000 נפשות מישראל על אבן אחת. עד שהלך דמן של האנשים שהרג נבוזרדן ועלה לעזרה שבבית המקדש, ונגע דמם בדמו של זכריה בן יהוידע הכהן שהרגו בעזרה, זאת אומרת שמרוב אדם שנשפח בביקה עלה אדם מהר הבית עד שהגיע לעזרה ונגע בדמו של שכריה הכהן, לקיים מה שנאמר בספר הושע פרק ד', הלא וכחש ורצוח וגנוב ונאוף פרצו ודמים בדמים נגעו. נגעו הדמים ששפך נבוזרדן בדמו של שכריה הכהן ששפכו ישראל. ממשיכה הגמרא בסיפור נקמת השם בישראל על הריגת זכריה הכהן. אשכחי לדמי דזכריה מצא נבוזרדן לדמו של שכריה, והוא רואה דאה וכמרתח וסליק, שהיה דמו רותח ועולה. אמר, שאל נבוזרדן את היהודים, מה הסיבה שדם זה רותח? אמרו לה, ישיבו לו היהודים, דם זה הוא דם של זבחים דהשתפוך, שנשתפך הדם הזה בלא קיום מצוותם בזריקה על המזבח, ולכן הדם רותח. הייתי דמי ולא ידמו, הביא דם בהמות, ולא היה דם הבהמות דומה לדם הזה. הבין נבוזרדן שהיהודים לא אמרו לו את האמת, מהו הדם הזה. אמר לו נבוזרדן ליהודים, מי אמריתו לי, אם תאמרו לי מי הדם הזה, מוטב. ואם לא, אם לא תאמרו לי, מסריקין עלי בשרחייכו, במסריקי דפרזל, הישרוקת בשרחם במסריקי ברזל. אמרי לי, אמרו לו היהודים, מה נעים עלך? אין לנו מה לומר לך, אלא את האמת. נביאה אבי בן נביא היה בנו, דאבי כמוכחלן במילה דשמיה. היה מוכיחנו בענייני שמיים, קמינני לויי וקטלינני, קמנו עליו והרגנו אותו. והקמה שנין דלא קנייך דמי, וזה כמה שנים מאז שהרגנו אותו ודמו עדיין לא נח. אמר לו, אמר להם נבוזרדן, אנא מפייסין עלי, אני אפייס את דמו של זכריה. הייתי הביא נבוזרדן את חכמי סנדרי גדולה וחכמי סנדרי קטנה, קטלי לויי הרג אותם על דמו של זכריה הכהן, ועדיין לא נח דמו של זכריה והמשיך לרתוח. הביא נבוזרדן בחורים ובתולות, וקטלי לויי הרג על אדם, ועדיין לא נח דמו של זכריה. הייתי הביא נבוזרדן תינוקות של בית רבן, קטלי לויי הרג על אדם, ועדיין לא נח דמו של זכריה. אמר לי נבוזרדן, לדמו של זכריה, 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 טובים שבהם איבדתים, הטובים שבישראל איבדתי על דמך, ניחא לך דאבדינו לכולו, האם נוח לך שאבד את כל עם ישראל על דמך? אמר לאחי, כאשר אמר לו כך, נח דמו של זכריה הכהן ונרגע מרתיחתו. מספרת הגמרא על אחריתו של נבוזרדן, באי שעה אתה באותה שעה שהראה נבוזרדן מה שהראה עם דמו של זכריה הכהן, ערער תשובה בדעתי, אמר בליבו ועל הדברים קל וחומר, ומה עם נפש אחת שארגו נענשו כך בעונש החמור, ההוא גברה אותו אדם נבוזרדן, והוא דיבר על עצמו בגוף שלישי, דקטל כל אני נשמת שהרג את כל הנשמות הללו, על אחת כמה וכמה שיענש בעונש החמור, רק ברח נבוזרדן, אז על שדר שטר פירטטה בביתה, הלך ושלח שטר צבא לביתו שפירט בו מה לעשות עם נכסיו, והיגייר והתגייר. הביאה הגמרא ברייתא מפורשת בעניין הזה, תנא שנינו בברייתא, נעמן, שר צבא מלך עמון, גר תושב היה, קיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה, כמבואר בספר מלכים ב' פרק ה', נבוזרדן רב הטבחים של נבוכדנצר מלך בבל, גר צדק היה. מבני בניו של עמן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרא לימדו תינוקות בירושלים. מבני בניו של סנחירב לימדו תורה ברבים. שואלת הגמרא, מן אינון? מי מבני בניו של סנחירב לימדו תורה ברבים? עונה הגמרא, שמעיה ואבטליון. מסיימת הגמרא ומביאה פסוק שנדרש על דמו של זכריה בן יהוידע הכהן, היינו דכתיב בספר יחזקאל פרק כ"ד, להעלות חימה לנקום נקם, נתתי את דמה על צחיח סלע, לבלתי יכסות. צחיח סלע, אבן חלקה. הקדוש ברוך הוא ציווה על דמו של זכריה שישאר על הקרקע ולא ייבלע, כדי לעלות חימה לפניו שיזכור לנקום את נקמתו. מביאה הגמרא פסוק הנדרש על הערק שהיה בביתר. יצחק אמר ליעקב אחר שמששת ידיו, הכל כל יעקב הידיים ידי עשיו. דורשת הגמרא שיצחק אבינו ראה בנבואה את כל הצבחה והבכי שיהיה בעתיד ביעקב. וזה ביאור הפסוק. הכל זה כל הצבחה שישמיעו בני יעקב בימי אנדריאנוס קיסר, שהרג באלכסנדריה של מצרים 60 ריבו על 60 ריבו, דהיינו 1,200,000 אנשים, שהם כפליים כמספר יוצאי מצרים שהיו 600,000 איש. ממשיכה הגמרא לדרוש את הפסוק, כל יעקב זה כל הצבחה שישמיעו בני יעקב בימי אספסיאנוס קיסר, שהרג בכרך ביתר 400 ריבו. 400 ריבו זה 4 מיליון איש מבני יעקב. ואמרי לה, ויש אומרים שהרג 4,000 ריבו, 40 מיליון איש מבני יעקב. וסיום הפסוק, והידיים ידי עשיו, זו ידי מלכות הרשעה מבני עשיו, שהחריבה את בתינו ושרפה את היכלינו והגליתנו מארצנו. דורשת הגמרא פסוק זה באופן נוסף. דבר אחר, הכל כל יעקב מרמז שאין לך תפילה שנעשית בקול, שמועלת ומתקבלת במרומים, שאין מעורב בה מכל זרעו של יעקב. הידיים ידי עשיו מרמז שאין לך מלחמה שנעשית בידיים, שנוצחת, שמנצחת את אויביה, שאין מעורב בה מידי זרעו של עשיו. חוזרת הגמרא למה שאמרה לאל בדף נ"ה עמוד ב', שעל ידי לשון הרע נחרבה ירושלים, ודורשת זאת מפסוק. נאמר לאל שחרב הבית ונהרגו רבבות אלפי ישראל על ידי לשון הרע של בר קמצא. ראינו, וזה מה שאמר רבי אלעזר בביאור הפסוק בספר איוב, בשוט לשון תחווה, בחרחורי לשון תחווה, בזמן מריבת הלשון שאדם מכה ברעהו בלשונו כמו בשוט, תתחבא כדי שלא תובד. הביאה הגמרא עוד רשע בעניין החורבן. אמר רב יהודה, אמר רב, מהי דכתיב, מה פירוש הפסוק בתהילים קל"ז על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. והערת הגמרא שהמזמור הזה בתהילים מלמד שהראו הקדוש ברוך הוא לדוד בנבואה את חורבן בית ראשון ואת חורבן בית שני. חורבן בית ראשון ראה דוד שנאמר על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו. דהיינו, צפה דוד ברוח הקודש שנבוכדנצר יגלה את בני ישראל לבבל כשיחריב את בית המקדש, ושם הם יכוננו על החורבן. חורבן בית שני ראה דוד דכתיב, זכור השם לפני אדום את יום ירושלים, האומרים ערו ערו עד היסוד בה. צפה דוד ברוח הקודש שטיטוס מבני אדום יחריב את ירושלים, והתפלל דוד שהקדוש ברוך הוא יזכור לאדום שהחריבו את ירושלים ויפרה מהם. מספרת הגמרא על עוד הרוגים בזמן החורבן. אמר רב יהודה, אמר שמואל ויתימה, ויש אומרים שרבי עמי אמר זאת, ואמרי לה, ויש אומרים במתנית התנה, שכך שנינו בברייתא. מעשה היה ב-400 ילדים וילדות שנשבו לקלון על מנת לעשות בהם דברים מגונים שאין דרכם בכך. ילדים למשכב זכר ונקבות לפילגשים. הרגישו הילדים והילדות בעצמן למה הם מתבקשים, איזה עבירה יכריחו אותם הגויים לעשות, ואמרו, שאלו הילדים, אם אנו טובעים בים, אם נטביע עצמנו בים כדי שלא יכריחונו הגויים לחתו, האם אנו באים לחיי העולם הבא? דרש להם הגדול שבהם וענה להם תשובה. נאמר בתהילים פרק סמכת, אמר השם, מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים. וזה פירוש הפסוק, מבשן אשיב, הכוונה שמבין שיני אריה את הנטרפים על קידוש השם אשיב לחיי העולם הבא, לפי שמבשן זה נוטריקון מבין שן. אשיב ממצולות ים לחיי העולם הבא את אלו שטובעים בים על קידוש השם. כיוון ששמעו הילדות כך שהקדוש ברוך הוא ישיבם לחיי העולם הבא, מיד קפצו כולם מהספינה ונפלו לתוך הים. נשאו ילדים קל וחומר בעצמן ואמרו, ומה הילדות הללו שדרכן לכך לתשמיש ואין זו חרפה כל כך גדולה עבורן, כך נהגו כך וקפצו לים וטבעו על קידוש השם. אנו הילדים שאין דרכנו לכך למשכב זכר וחרפתנו גדולה מאוד, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים למות על קידוש השם. מיד אף הם קפצו לתוך הים ומתו. ועליהם הכתוב אומר בתהילים ממדלת, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצון טבחה. בעבור קדושת שמך אנו מזלזלים בחיינו ומוכנים להיערק כמו צון שהולך לטבח. דרשה אחרת מן הפסוק הזה, ורב יהודה אמר, זו אישה ושבעה בניה שמתו על קידוש השם. ועליה נאמר הפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, ומספר את הגמרא כיצד היה הדבר. עטיו לקמי לקמא דקיסר, הביאו את הבן הראשון לפני הקיסר, אמרו לי פלח לעבודת כוכבים, תעבוד לעבודת כוכבים. אמר לו, לא אעבוד לעבודה זרה, לפי שכתוב בתורה בספר שמות פרק חף, אנוכי השם אלוקיך. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו, ועטיו על הידך, הביאו את הבן השני לקמי דקיסר לפני הקיסר. אמרו לבן השני, פלח לעבודת כוכבים, תעבוד לעבודת כוכבים. אמר לו, לא אעבוד, לפי שכתוב בתורה, גם בספר שמות לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו, עטיו לאידך, הביאו את הבן השלישי. אמרו לי, פלח לעבודת כוכבים, תעבוד לעבודה זרה. אמר לו, לא אעבוד, לפי שכתוב בתורה, שמות חף ב', זובח לאלוהים יוחרם, בלתי להשם לבדו. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו, עטיו לאידך, הביאו את הבן הרביעי. אמרו לי, פלח לעבודת כוכבים, תעבוד לעבודה זרה. אמר לו, לא אעבוד, לפי שכתוב בתורה, בשמות למדלת, לא תשתחווה לאל אחר. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו, עטיו לאידך, הביאו את הבן החמישי. אמרו לי, פלח לעבודת כוכבים, תעבוד לעבודה זרה. אמר לו, לא אעבוד, לפי שכתוב בתורה בדברים פרק ו', שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו, עטיו לאידך, הביאו את הבן השישי. אמרו לי, פלח לעבודת כוכבים, תעבוד לעבודה זרה. אמר לו, לא אעבוד, לפי שכתוב בתורה בדברים פרק ד', וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ולארץ מתחת, אין עוד. אפקו וקטלו, הוציאו והרגו, עטיו לאידך, הביאו את הבן השביעי. אמרו לי, פלח לעבודת כוכבים, תעבוד לעבודת כוכבים. אמר לו, לא אעבוד, לפי שכתוב בתורה בדברים חביו, את השם האמרת, ייחדת היום להיות לך לאלוקים, וללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. ולאחר מכן נאמר, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. כבר נשבענו לקדוש ברוך הוא שאין לנו מעבירים, אין לנו מחליפים אותו באל אחר, ואף הוא נשבע לנו שאין מעביר אותנו, אין מחליף אותנו באומה אחרת. אמר לקיסר, אומר לו הקיסר לבן השביעי, איני מבקש שתשתחווה באמת לעבודה זרה, אלא איש דילך גושפנקה, אזרוק לך את חותמתי שצורתי מוטבעת בה, וגחין ושקלה ותתכופף ותתלנה, ויראה הדבר כאילו השתחווית אליה. כי איך הדלי אמרו קביל עלי הרמנה דמלכה, כדי שיאמרו שקיבלת עליך את שלטון המלך לעשות כרצונו. אמר לישיבה בן השביעי, למלך, לקיסר, חבל עלך קיסר, חבל עלך קיסר. אם על כבוד עצמך אתה חושש כל כך, על כבוד הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה שעליי לחוס ולא לחלל את שמו, הפקו למקטלה יוציאו להריגה, אמרה להו אימי, אמרה להם אמו, יאהבו אני עלי ואינש כפורתה, תנו לי אותו ואני אשכנו מעט. אמרה לו, בניי, לכו ואמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת על המזבח בן אחד, ואני עקדתי שבעה בנים על שבעה מזבחות, אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה, יצתה בת קול ואמרה, אם הבנים שמחה. פסוק בתהילים קופיות ג'. דרשה נוספת מהפסוק, היא עליך הורגנו כל היום, רבי יהושע בן לוי אמר, עליך הורגנו כל היום, זו מצוות מילה שניתנה, שמצוותה למול את התינוק ביום השמיני ללידתו, כשעלול למות. דרשה נוספת מהפסוק, היא עליך הורגנו כל היום, רבי שמעון בן לקיש אמר, כוונת הפסוק הזה, על אילו התלמידי חכמים שמרים הלכות שחיטה בעצמן, שמרים על צווארם כיצד צריך לשחוט. ואמר רבה, כל מילי לך זה איניש בנפשי, כל אדם יכול להדגים ולהראות את הדברים על עצמו, בר, חוץ משחיטה, שמה יתקע סכין בגרונו, ודבר אחר. גם צרעת ונגעים עלולים לבוא עליו כשמראה אותם על עצמו. דרשה נוספת מהפסוק, כי עליך הורגנו כל היום, רב נחמן בר יצחק אמר, כוונת הפסוק, אילו התלמידי חכמים שממיתים עצמן על דברי תורה, הוא כדי רבי שמעון בן לקיש. דמר רבי שמעון בן לקיש, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליהם, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. הכוונה שהתורה מתקיימת כאשר האדם ממית את עצמו בעבורה, באוהלי תורה. ממשיכה הגמרא לספר על חורבן ביתר, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, 40 סאה של קצוצי תפילין, של בתי תפילין, נמצאו בראשי הרוגי ביתר. רבי ינאי ברבי ישמעאל אמר, נמצאו 3 קופות של בתי תפילין של 40 סאה, שבכל אחת מהקופות היה משקלה 40 סאה, ומשקל הכל יחד היה 120 סאה. במתנית התנא בברייתא שנינו, שנמצאו 40 קופות של בתי תפילין של 3 סאין, כל אחת מהקופות היה משקלה 3 סאה, גם לפי דברי הברייתא היה משקל הכל יחד 120 סאה. ולכאורה דברים אילו שונים ממה שאמר רבי יוחנן, שנמצאו 40 סאה של בתי תפילין בראשי הרוגי ביתר. אבל מבארת הגמרא ולא פליגי. הברייתא ורבי ינאי שאמרו שנמצאו 120 סאה של בתי תפילין, אינם חלוקים על רבי יוחנן שאמר שנמצאו 40 סאה של בתי תפילין בראשי הרוגי ביתר. למה? דברי הברייתא ורבי ינאי בדרישא, בתפילין של ראש הם גדולים. דברי רבי יוחנן אמרו בדדרה, בתפילין של יד שקטנים מתפילין של ראש, ולכך נמצא מהם כמות קטנה. מספרת הגמרא עוד ממה שהראה בחורבן בית ראשון. אמר רבי אסי, 4 קבין מוח של ישראל שנהרגו, נמצאו על אבן אחת. אולה אמר, 9 קבין של מוח נמצאו. אמר רב כהנא ויתימה ויש אומרים ששילה בר מרי אמר זאת מהי קרא, מהו הפסוק המרמז שהבבלים רצצו את ראשי ישראל על אבן בחורבן בית ראשון. אומרת הגמרא, נאמר בתהילים קל"ז, בת בבל השדודה, אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו. דוד המלך מקלל את בני בבל שישיבו להם כמעשיהם הרעים שעשו לישראל בימי החורבן, וממשיך הפסוק, אשרי שיוחז וניפץ את עולליך אל הסלה. מאושר יהיה מי שיוחז וינפץ את ראשיהם של בנייך הקטנים על הסלע. מכך שהפסוק מפרש שעונש זה הוא מידה כנגד מידה, זו ההוכחה שכך עשו בני בבל לישראל בזמן החורבן. דורשת הגמרא פסוק בשבח בני ציון קודם החורבן. נאמר במגילת איכה פרק ד' פסוק ב', בני ציון היקרים המסולאים בפז, המשובחים בפז. שואלת הגמרא, מהי המסולאים בפז? מדוע נאמר שהם משובחים בפז, שמשמעו שהיו משובחים על ידי הפז, ולא נאמר שהם משובחים מפז, שהיו משובחים יותר מהפז? אילי, אם תרצה לומר דאב ומחפי בפיזה, שהיו מכוסים בתכשיטי זהב וזהרה את שבחם ואת ערכם, ואמרי דבי רבי שילה, הרי אמרו בבית מדרשו של רבי שילה, תארתי מתקלי איסטרי פיזה נחות באלמה. שני משקלות של סלעי פז ירדו לעולם, חדה ברומי וחדה בכולי אלמה. סלע אחד ירד ברומי והסלע השני התחלק בכל העולם. נמצא שברומי יש כמות גדולה של פז, כמו כל הפז שיש בעולם כולו, וממילא אי אפשר לומר שכוונת הפסוק שבני ציון היו מיוחדים ומשובחים בתכשיטי הפז שלהם לפי של אנשי רומי, היה יותר פז. אלא משיבה הגמרא, פירוש הפסוק הוא שהיו בני ציון מגנין את הפז ביופיין, מבזים את יופי הפז מכיוון שהם היו יותר יפים ממנו. ואז יופי הפז היה מתבזה לעומתם, כפי שהגמרא תספר בהמשך. מספרת הגמרא עד כמה היו בני ישראל יותר יפים מפז. מעיקר בתחילה לפני החורבן, חשיב את דרומי, האנשים החשובים ברומי, כשהיו רוצים שנשותם תתברנה ילדים יפים, אבו נקיטה בליונה דגושפנקה, ומשמשי ארסיו. היו תופסים צורות נאות עשויות מפז שמוטבעות בטבעותיהם, וכנגדם היו משמשים מתתם. מכאן ואילך, מזמן החורבן ששבו את בני ישראל, מייטו בני ישראל היו הרומאים מביאים יהודים שהיו יותר יפים, ואסרי בקרי דפוריו, קושרים אותם ברגלי מיטותיהם ומשמשי ומשמשים כנגדם. הרי שיופי היהודים יותר גדול מיופי הפז והיו מעדיפים את יופיים עליו. אמר לי אחד לחברי, שאל יהודי אחד את חברו, הצרה זו איך הכתיבה, איך אני כתובה בתורה? אמר לי דבר זה נרמז בפסוק בדברים פרק כוח, פסוק סמך א', גם כל חולי וכל מכה אשר לו כתוב בספר התורה הזה, יעלם השם עליך עד ישמדך. תורה רומזת לצרה הזו שהיא דבר מגונה ואי אפשר לכותבה בתורה בפירוש. אמר, הוא שאל אותו שאלה שנייה, כמה מרחקין המדוך תפלן, כמה המרחק בין המקום שאני יוחס בלימודי למקום שכתוב בתורה את הפסוק הזה? אמר לי, ישיב לו חברו, אין גד מעט המרחק, והוא פוסטה ופל גדף וחצי בלבד. אמר לי, אמר לו השואל, אם אתה היא לגבי, אם הייתי מגיע לפסוק הזה, לא יצטריך אילך. לא הייתי צריך לשאול אותך, והייתי יודע מעצמי שהצרה הזו נרמזה כאן. חוזרת הגמרא לספר על חורבן ביתר, אמר רב יהודה, אמר שמואל משום רבן שמעון מגמליאל, מה ידכתיב? מהו הנאמר במגילת איכה פרק ג' לפסוק נ' א', עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, עיניי נבלו את נפשי מרוב בכי על שנשארתי לבדי מכל בנות עירי. דרש רבן שמעון מגמליאל את הפסוק הזה על עצמו, שהוא נשאר לבדו מכל התינוקות שהיו בביתר בעת החורבן, והוא מספר על ריבוי התינוקות שהיו בביתר בעת חורבנה. 400 בתי כנסיות היו בכרך ביתר, ובכל אחת ואחת מבתי הכנסיות הללו היו בה 400 מלמדי תינוקות, וכל אחד ואחד ממלמדי התינוקות הללו היו לפניו 400 תינוקות של בית רבן. וכשהיה אויב נכנס לשם לכרך ביתר, היו התינוקות דוקרין אותו בחוטריהן במקלותיהם. וכשגבר האויב על אנשי ביתר ולחדום, לכדו את התינוקות, כרחום בספריהם, עטפו אותם בספרי תלמודם, והציתום באש, והציתו באש את הספרים עם הילדים, ונשאר מהתינוקות הללו רק רבן שמעון בן גמליאל. הביאה הגמרא מעשה נוסף אודות תינוק בעת החורבן. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא מעשה ברבי יהושע בן חנניה, שהלך לכרך גדול שברומי. אמרו לו, תינוק אחד מבני ישראל יש בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו, שערותיו סדורות לו טלטלים. הלך רבי יהושע בן חנניה ועמד על פתח בית האסורים שבו היה שבוי התינוק הזה, ורצה לבדוק אם התינוק הזה חכם. אמר, שאל רבי יהושע בן חנניה בלשון הפסוק בספר ישעיה פרק מ"ב פסוק כ"ד, מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים? מי נתן את ישראל למרמס ואת ישראל לאנשים בוזזים? ענה אותו תינוק ואמר את המשך הפסוק, הלא השם זו חטאנו לו, חטאינו להשם הם שגרמו את השיסוי והבזיזה, ולא אהבו בדרכיו הלוך, וגם שלא רצו אבותינו ללכת בדרכי השם ולא שמעו בתורתו. כששמע רבי יהושע בן חנניה את תשובת התינוק, אמר, מובטחני בו בתינוק חכם זה שמורה הוראה בישראל. נשבע רבי יהושע בן חנניה העבודה לשון שבועה שאיני זז מכאן עד שהבדנו בבית האסורים בכל ממון שפוסקים עליו, בכל מחיר שידרשו שובב. אמרו לו, זז רבי יהושע בן חנניה משם עד שפדאו מבית האסורים בממון הרבה, ולא היו ימים מועטים, לא עברו מעט ימים עד שהורה התינוק הזה הוראה בישראל. ומנו, מי התינוק הזה? רבי ישמעאל בן אלישע. הביאה הגמרא מעשה נוסף בבני ישראל שנשבו בזמן החורבן, אמר רב יהודה, אמר רב, מעשה בבנו ובביתו של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, שנשבו לשני אדונים גויים לימים, נזדווגו שניהם, נפגשו שני האדונים הגויים במקום אחד, והיה אדון זה אומר, יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם. והאדון זה היה אומר, יש לי שפחה שאין בכל העולם כולה כיופיה. אמרו זה לזה, בוא ונסיים זה לזה. נשיא את העבד עם השפחה, ונחלק בוולדות, נתחלק בינינו בוולדות. הכניסו לחדר, הכניסו את שניהם לחדר אחד, אלמנת שנשאו זה לזה. זה ישב בקרן זווית זה, ישב בנו של רבי ישמעאל כהן גדול בפינה זו של החדר, וזו ישבה בקרן זווית זה, וישבה ביתו של רבי ישמעאל כהן גדול בפינה האחרת של החדר. זה בנו של רבי ישמעאל כהן גדול אומר, אני כהן בן כהנים גדולים, כיצד עשה שפחה לאישה? והייתה זאת ביתו של רבי ישמעאל כהן גדול אומרת, אני כהנת בת כהנים גדולים, כיצד אנסה לעבד? ובכו כל הלילה. כיוון שעלה עמוד השחר והתחילה השמש לזרוח, הכירו זה את זה ונפלו זה על זה, וגעו בבכייה, עד שמרוב בכייה יצאה נשמתן. ועליהם קונן ירמיה ואמר את הפסוק במגילת איכה פרק א' פסוק ט' ז', על אילה אני בוכייה, עיני עיני יורדה מים. המשך חוכמה על מגילת איכה מבאר שמה שנאמר עיני עיני רומז על האח והאחות, כפי שאמרו במסכת ברכות דף נ"ו עמוד ב', שהחולם שעין אחת נשקה את העין השנייה, זה סימן שבעל אחותו. מעשה נוסף מביאה הגמרא בבת ישראל שנשבתה בזמן החורבן. אמר ריש לקיש, מעשה באישה אחת וצופנת בת פניאל שמה, ונקראת צופנת על שם שהכל צופין ביופיה, ונקראה בת פניאל על שם שהייתה ביתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים, שנשבתה ביד גוי ונתעלל בה השבי כל הלילה. למחר ילבישה השבי שבעה חלוקים והוציאה לשוק למוכרה לשפחה. בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר המכוער לו לשבי, אפשיטה והראיני את יופיה. אמר לו השבי, ריקה, אדם ריק שכמוך, אם אתה רוצה לקח אישה יפה, קח אישה זו לפי שאין ביופיה בכל העולם כולו. אמר לו המכוער, אף על פי כן חפץ אני לראות את יופיה. הפשיטה השבי שישה חלוקים, ושביעי כרעתה, קרא אותו האישה ונתפלשה באפר, התגוללה באפר ואמרה לפניו לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם עלינו, אם על כבודנו לא חסת, על קדושת שמך הגיבור, למה לא תחוס, למה אינך מראה את גבורתך? ועליה קונן ירמיה ואמר בספר ירמיה פרק ו' פסוק רפאי, בת עמי, חגרי סק והתפלשי באפר, אבל יחיד עשי לך, מספד תמרורים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. מבארת הגמרא את הקשר בין הפסוק למעשה, עלייך לא נאמר בפסוק, אלא עלינו. כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול עליי ועלייך, בא השודד וחילל את כבודנו. חוזרת הגמרא לספר מה העבירה שגרמה לחורבן. לאל סיפרה הגמרא שהכריחו הגויים את בני ישראל לזנות, וזה חלק מעונשם. כעת תבאר הגמרא מדוע נהנשו שיכריחו אותם לעשות מעשים מגונים אלו. אמר רב יהודה, אמר רב, מה ידכתיב מהו הנאמר בספר מיכה פרק ב', ואשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו. יש לדרוש שכוונת הפסוק למעשה שהגמרא מביאה. מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ורצה לישא אותה. ושוליה דנגרי אבא, רבו זה לא היה רבו ללימוד תורה, אלא היה מלמד אותו את מלאכת הנגרות. פעם אחת הוא צריך רבו ללוות מעות, אמר לו תלמידו, שגר אשתך אצלי ואלוונה. שלח את אשתך אצלי ואני אלווה לך את הכסף שאתה זקוק לו. שיגר הרב אשתו אצלו ושעה התלמיד עם אשת רבו שלושה ימים. קדם התלמיד ובא אצלו לרבו, אמר לו הרב, אשתי ששיגרתי לך על מנת שתלווה למעות, האם ידוע לך איך אני? אמר לו התלמיד, אני פטרתי על האלתר, שלחתי אותה מיד לאחר שלוויתי לה את המעות, ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך ובאו עליה. אמר לו הרב, מה אעשה לה? אמר לו התלמיד, אם אתה שומע לעצתי, גרשה. אמר לו הרב, איני יכול לגרשה לפי שכתובתה מרובה, נתחייבתי לה סכום גדול בכתובתה ואין לי מעות לתת לה כשהגרשנה. אמר לו התלמיד, אני אלווך ממון, ותן לה מה שהתחייבת בכתובתה ותגרשנה. עמד וגרשה, עמד הרב וגרשה, הלך ההוא התלמיד ונשאה לאישה. כיוון שהגיע זמנו של הרב לפרוע את חובו לתלמיד ולא היה לו מעות לפרעו את החוב, אמר לו התלמיד, בוא ועשה עמי בחובך, תשרת אותי תמורת החוב שאתה חייב לי. והיו הם, התלמיד ואשתו שהייתה מקודם אשת רבו, יושבים ואוכלים ושותים, והוא הרב היה עומד עליהם ומשקה עליהם. והיו דמעות של צער נושרות מעיניו ונופלות בחוסיהן. ועל אותה שעה נתעורר כתרוג גדול בשמיים ונתחתם גזר דין של החורבן. ואמרי לה, ויש אומרים שגזר הדין של החורבן נתחתם על שתי פתילות בנר אחד. שני אנשים שבאו על אישה אחת ועברו על איסור אשת איש. עד כאן אגדות החורבן ממסכת גיטין בפרק החמישי, ואנו חותמים עם עוד כמה מדרשים אודות תשעה באב. חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. נגזר על אבותינו דור המדבר שלא ייכנסו לארץ ישראל, חרב בית המקדש הראשון, חרב בית המקדש השני, נלכדה ביתר, ונחרשה ירושלים לאחר החורבן. אתם בכיתם בכייה של חינם, כך אומר הקדוש ברוך הוא לבני ישראל כשישבו ובכו לאחר שוב המרגלים מטור את הארץ, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. והבכייה הזו הייתה בליל תשעה באב. נשאלת השאלה, כלום נוקם ונותר הקדוש ברוך הוא ובעל חימה? ועוד, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקענה? ואלה הדורות מה חטו? ולא די להם לדור של הבנים הראשונים שהמתינו בכניסתם לארץ 40 שנה, עד תום כל דור אבותיהם? ואם באבון הבנים גלו מארצם אחרי כן, מה קשר בין חטאת האבות לפורענות הבנים שנגזרה להיות ביום שחטו האבות ביום תשעה באב? אלא כך הוא מצא הדברים. יאבון בחייה זו של חינם, לא גזר הקדוש ברוך הוא במדבר הזה איתמו, אלא על האבות שחטו. והבנים שלא חטו, באו לארץ וירשוע. תאמר שהבנים מנוקים מאבון זה של כפיית טובה מכל וכל, ועלו כל כוחו של האב בבנו. אכן, לא יומתו הבנים בחטא האבות. אבל שקד הקדוש ברוך הוא על הבנים שיהיו נתהרים משורש החטא הזה הנטוע בבנים מירושת האבות, ותחת אשר מעשו האבות בארץ חמדה בבכי של חינם, ואמרו ניתנה ראש ונשוב המצרימה, יהיו מתקנים חטא הראשונים בבכי של דורות רבים, אשר יבכו בכל ארצות פזוריהם על ארץ חריבה, וגם כי יהיה להם מרגוע שם ויחיו ברווחה, לא ישכחו את ארצם ויבכו עליה בכי אמת, ויזילו דמעה על ארץ חריבה וישתוקקו לעלות ולכונן הפרה, גם כאשר היא שוממה. אמור מעתה צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שבשעה שגזר עליהם חורבן וגלות בדורות האחרונים, קבע שעת הגזירה באותו יום של החטא הראשון, כדי שיהיו הבנים מתקנים בבחיותם, שבדורות רבים את אשר קלקלו האבות הראשונים. וכל המי תיבל יאמרו, אך בנים הם לציון וכל כובשיה ומחרביה, זרים הם לה. הם יצאו מתוכה ושאבו בנים לגבולה. אומרים עליו על נפוליון, קיסר צרפת, שפעם אחת עבר על פתח בית הכנסת בפריז ביום תשעה באב וראה שם יהודים יושבים על הארץ ומבקים ומקוננים את חורבן מקדשם וארצם. היה נראה בעיניו כאילו היה אסון שפגע בהם אך אתמול. עמד משתומם ואמר אחר כך, אני נשבע שיש אחרית טובה לעם הזה בארץ שלהם. איכן מצינו עם אחר בעולם שישמור אבלו ותקוותו 2,000 שנים ולא יפוגו ממנו לעולם? לא נגזרה הגזרה שימותו במדבר אלא על אותם שנמנו בחודש אייר שקודם לכן בלבד. כל יוצא צבא זכרים מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה או שנמלאו להם 20 שנה מלאות בתשעה באב זה הראשון. ומי לא היה בגזירה? כל שבט לוי שהרי לא היו מהם במרגלים לפי שלא היו עתידים לרשת נחלה. אנשים שמכל השבטים שחיבבו את הארץ. כל הטף שלמטה מ-20 שנה, כל הזקנים שהיו בתשעה באב הראשון למעלה מ-60 שנה. ויהושע וכלב אף על פי שהיו בני 40 ובכלל המניין של הדור ההוא, הם לא היו בגזירה כי מילאו אחרי השם. רבים מגדולי המפרשים אומרים כי כל 40 שנה שהיו ישראל במדבר לא היה שם מוות בדרך הטבע כלל, כיוון שלא פקדה אותם שום מחלה ולא בלו מזוקן. כל מיטה שהייתה במדבר, רק על דבר חטא הייתה. נמצא שדור הנכנסים לארץ מרובה היה בזקנים מופלגים ומרובה בנשים מאוד. כל אותן אנשים שנתלמנו מבעליהן, 60 ריבו יוצא הצבא שעליהם הייתה הגזירה. גם אותם שעליהם הייתה הגזירה לא מתו במדבר קודם שנמלאו להם 60 שנה, ולפי שצפה הקדוש ברוך הוא שעתידים בני ישראל לחטוא בחטא המרגלים ויהיו קלים במדבר באבון זה, לכך מתחילה, בעודם עדיין במצרים פיזר הקדוש ברוך הוא את התולדות שיהיו נולדים כל שנה, מספר שווה, כ-15,000 זכרים בני קיימה. וכשנגזרה עליהם הגזירה אחרי כן לא מתו כולם בבת אחת, אלא כל שנה אותו מספר, 15,000, שכן כל מניינם של יוצא הצבא, היה 600,000 ו-3,550. חלק את המניין הזה ל-40 שנה, הרי 15,000 ועוד קצת שמתו בכל שנה עד תום כל הדור ההוא. מאותו תשעה באב הראשון שבו יצא הגזירה, היה להם יום זה בכל שנה יום אבל ומספד עד לשנה האחרונה. לפי שכל אלו שנמלאו להם 60 שנה והיו עתידים למות באותה שנה, כולם ביום אחד מתו בתשעה באב. ותשעה באב חורבן בית המקדש הראשון בימי צדקיהו המלך בשנת ג' אלפים, שין למד ח' לבריאת העולם, וחורבן השני היה בימי רבן יוחנן בן זכאי בשנת 3,000, תף תף כף ח' לבריאת העולם. שניהם כאמור בתשעה באב. נאמר בספר מלכים ב' פרק כ"ה ובחודש החמישי בשבעה לחודש שנת 19, שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית השם. ובירמיהו פרק ב' נאמר, ובחודש החמישי בעשור לחודש שנת 19 שנה, למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושלים. נאמר בברייתא אי אפשר לומר בשבעה, שכבר נאמר בעשור. אי אפשר לומר בעשור, שהרי כבר נאמר בשבעה, כיצד? בשבעה נכנסו נוכרים להיכל, ואכלו וקלקלו בו שביעי, שמיני ותשיעי. סמוך לחשיכה הציתו בו את האור והיה דולק כל היום כולו. שנאמר, אוי לנו כי פנה יום, כי אינטו צללי ערב. וזה מה שאמר רב יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור לא קבעתי ולא בעשירי, מפני שרובו של היכל נשרף בעשירי. תניה מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה ליום חייו. אמרו כשחרב בית המקדש בראשונה, אותו היום תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית הייתה, ומשמרתו של יהויריב הייתה, והלווים היו אומרים שירה ועומדים על דוכנם, ומה שירה היו אומרים? וישב עליהם את עונם ובראתם יצמיתם. לא הספיקו לומר יצמיתם השם אלוקינו עד שבאו גויים מכבשום וכן בשנייה. כאמור במסכת תענית דף כ"ט. כשנבנה בית המקדש נבנה בשירים ובזמרים, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. וכשנחרב, גם הזה היה בזמר, מזמור לאסף אלוקים באו גויים בנחלתך. תנו רבנן, משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידם, ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו ריבונו של עולם, הואי ולא זכינו להיות גזברים נאמנים, יהיו מפתחות מסורות לך, וזרקום כלפי מעלה. ויצתה כן פיסת יד וקיבלתה מהם, והם קפצו ונפלו לתוך ההור. ועליהם קונן ישעיהו הנביא, מסע גי חיזיון. מה לך איפה כי עלית כולך לגגות תשועות מלאה, עיר עומיה, קריה אליזה, חלליך לא חללי חרב ולא מיתי מלחמה. אמרו חכמים שהקרובים שהיו בקודשי הקודשים מתחילת עשייתם היו פניהם איש אל אחיו מדובקים זה בזה ואחוזים ומחבקים זה את זה דוגמת חיבת זכר ונקבה אוהבים זה לזה. סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. ובשעה שהיו ישראל עולים לרגל מגללים להם את הפרוכת ומראים להם את הקרובים שהיו מאורים זה בזה ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת זכר ונקבה. ועוד אמרו חכמים שבזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים הופכים את פניהם לבית דרך נס, ואינם מאורים זה בזה להראות שאין חיבתם לפני המקום כבתחילה. ואמרו חכמים עוד במסכת יומא, בשעה שנכנסו האויבים להיכל, ראו קרובים המאורים זה בזה הוציאום לשוק, ואמרו ישראל הללו שברכתם ברכה וכללתם כללה יעסקו בדברים האלה, מיד היזילום מלשון זול. והרי לא נחרב בית המקדש אלא שלא עשו ישראל רצונו של מקום, וכיצד מצאו באותה שעה את הקרובים מאורים? יש אומרים שגם זאת פורנות הייתה באותה שעה, שעל ידי כך נגלה קלונם של ישראל בעיני מכבדיהם שחשדו את ישראל שעוסקים במעשה שטות ואינם יודעים עד היכן גדולה חיבת המקום לישראל. יש אומרים שאף על פי שבעיני האויבים היה זה קלון לישראל, אולם כלפי ישראל בינם לבין המקום היה זה סימן שבשעה זו לאחר שנשרף הבית והשם קילה חמתו על העצים והאבנים שבמקדש, אותה שעה חזרה האהבה שבין ישראל לאבים שבשמיים להיות כבתחילה. וכך אמרו חכמים, מזמור לאסף אלוקים באו גויים בנחלתך. תהילים פרק ע"ט. לא היה המקרא צריך לומר אלא בכי לאסף, נאי לאסף, קינה לאסף. מדוע הוא אומר מזמור לאסף? אלא משל למלך שעשה בית חופה לבנו, וסעידה וחיירה וצעירה. יצא בנו לתרבות רע, יד עלה המלך לחופה וקרא את הוילאות ושבר את הקנים, ונטל פדגוג שלו, אבוב של קנים, והיה מזמר. אמרו לו, המלך הפך חופתו של בנו ואתה יושב ומזמר? אמר להם, מזמר אני שהפך חופתו של בנו ולא שפך חמתו על בנו. כך אמרו לאסף, הקדוש ברוך הוא הכריב והיכל ומקדש ואתה יושב ומזמר? אמר להם, מזמר אני ששפך הקדוש ברוך הוא חמתו על העצים ועל האבנים ולא שפך חמתו על ישראל. אלה הם הדברים בצום החמישי. 10 באב תשע"ט, תענית 9 באב נדחה. השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם.